כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
תמונת הדוק רב בפתח המערכה הראשונה של האופרה דון ג'ובאני של מוצרט מסתיימת במותו של הקומנדטורי שנדקר מחרבו של מי שפגע בביתו האהובה דונה אנה. מוצרט, יש אומרים, כתב את המוזיקה כמעין הוראות במה לקצב ריקוד החרבות, ומגען זו בזו מתואם באופן מדויק עם הצלילים בזמן הקרב. תמונות קרב שכאלו, בין אם בחרב, בסייף, במקל או באגרופים, נראות בלא מעט אופרות ויצירות מוזיקליות, וכמובן גם על במת התיאטרון, בעיקר במחזות תקופתיים כמו אצל שייקספיר. כשאנחנו צופים בהצגה או באופרה, אנחנו מצפים להאמין שהקרב אכן קורה מול עינינו באמת, ואם הוא עשוי כהלכה, יש להניח שאפילו ננוע בחוסר שקט ובחרדה לגורל השחקנים או הזמרים הנלחמים ממש כשבידיהם חרבות שנראות אמיתיות לגמרי. אלא שמדובר בשחקנים, בזמרים, לא באנשי חרב. אז איך זה קורה? איך הם הופכים ללוחמים לכל דבר, והאם זה לא מסוכן? אל הסודות האלו שמאחורי הקלעים ייקח אותנו היום מעצב קרבות הבמה באופרה הישראלית ובתיאטראות השונים ברק גונן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום ברק.
שלום, שלום.
אז כשאנחנו צופים בקרב שמתרחש על הבמה, שנראה ריאלי לגמרי, בעצם זה סוג של ריקוד, נכון?
סוג של ריקוד לחלוטין עם זוויות אלימות, בוא נגיד, זוויות משחקיות אלימות. כשאני עובר סדנאות של קרבות במה עם נוער, אני מדגיש את זה בפניהם, וגם עם שחקנים. זה לא באמת. אנחנו שומרים אחד על השני. בניגוד לקרב אמיתי שמתאגרף, לדוגמה, עומד מול מתאגרף, המטרה שלו היא לנצח. שחקן שעומד מול שחקן בקרב במה, מנסה יחד עם השחקן, יחד עם הפרטנר שלו, לספר סיפור. וכדי שזה יעבור בצורה היפה ביותר, האסתטית ביותר, זה בשיתוף פעולה מלא.
וכמו אימונים על מחול או כל פעילות פיזית אחרת, גם השחקנים והזמרים נדרשים ללמוד את התנועות, את המיקום שלהם על הבמה, את התזמון המדויק, את אופן המגע כדי שהוא יהיה אמין, אבל גם בטיחותי, וזה דורש השקעה ושעות אימונים, ושם בעצם אתה נכנס לתמונה.
שם לחלוטין אני נכנס. זה דבר שמציק הרבה פעמים בתכנון ההפקה, כי לא הרבה מודעים לזה. עוד פעם, אם נסתכל על אופרה שמשך שלה הוא שעתיים וחצי ומעלה, ופתאום אומרים לזמרים, חבר'ה, יש לכם פה בערך חצי דקה, דקה קרב. בחישוב הכללי נראה להם שהם צריכים פחות זמן. זמר אופרה פעם סיפר לי, לא אצלי, אם זה היה קורה אצלי, זה לא היה עובר, שהיה לו פרטנר שעשה את החישוב הזה והחליט לא להגיע לחזרות על קרבות במה, לא להשקיע בזה. והגיעה החזרה הגנרלית, במקום לפגוע בחרב, חרב לחרב, הוא פגע עם החרב שלו ביד של הפרטנר שלו. אולי זה עזר לו להגיע לקולות הגבוהים, אבל חוץ מהעניין הבטיחותי שהוא הכי חשוב לדעתי, זה פוגע באשליה. שאני מתחיל לדאוג לשחקן סלש זמר על הבמה כצופה, אז אני פחות בסיפור, פחות באירוע, פחות במה שקורה, פחות נהנה. זה שובר לחלוטין את החוויה.
דווקא אם זה הולך אל האמיתי ממש, נכון, אתה אומר שזה שובר את נכון. האשליה שזה אמיתי.
כן.
מעניין. אתה נמצא במפגש בין תיאטרון ללחימה, או אומנות לחימה, כפי שזה מכונה. לחימה היא סוג של אומנות?
תראי, בין אומנות לאומנות, כדי להיות לוחם, ואני חגורה שחורה בשתי אומנויות לחימה שונות, זה ליטוש אינסופי. מעין התקדמות ספירלית אינסופית כלפי מעלה. המשפט שאומרים הרבה פעמים באומנויות לחימה, זה חגורה שחורה, זה חגורה לבנה שלא ויתר. וזה בדיוק העניין הזה, אתה כל הזמן מוצא את עצמך מלטש טכניקה, כן, לעשות קאטה של קראטה, שזה מעין רצף תנועות שמדמה קרב, יש בזה משהו מאוד אומנותי, אפשר להגיד ריקודי במידה מסוימת, כי הנה אני עושה משהו שעושים 100 ומשהו שנים, עשו את זה לפניי, עשו את זה אחריי, אבל זה שלי, זו הגרסה שלי, שהיא לחלוטין נאמנה, התנועות אותן תנועות, הדגשים אותן דגשים, ועדיין זה שונה מאדם לאדם. גם העניין הסיזיפי הזה, הליטוש, השאיפה למעין שלמות של תנועה, שלמות של טכניקה, בניית הפנים שלך כלוחם, יש בזה משהו מאוד אומנותי, מאוד מזכיר.
כן, אתה פועל ויוצר היום באומנויות הבמה, אתה חבר ומייסד של להקת סקפינו, תיאטרון תנועה, תיאטרון פיזי, ובעצם אל ההלחם הזה בין לחימה לתיאטרון, הגעת כבר כילד קטן, נכון?
נכון, אפשר לומר שהמפגש הראשון שלי עם קרבות לא בימתיים היה באמת בחוג סייף בכיתה ה'. מי שמתאמן סייף יודע שזה דבר מאוד מאוד סיזיפי. אתה צריך ללכת הלוך חזור עם העמידה כדי לחזק את הרגליים ולדייק את התנועה ולעבוד על טכניקה. אפרופו החלק האומנותי, אני מהר מאוד, הייתי תיאטרלי מאז ומעולם מגיל 3. הופעתי מול החברים של ההורים תמיד, ובוני בובוני רוקד לו ריקוד וכל מיני דברים שכאלו. ומהר מאוד התייאשתי והתחלתי לחכות סרטי פיראטים או סרטי אבירים. הייתי צועק פיירט לפרטנר שלי ונלחם כמו בסרט דמיוני, מקבל צעקות חריפות מאוד מהמאמן. שנה וקצת החזקתי מעמד, ושחבר הגיע לגרור אותי לחוג קראטה, ממש לא רציתי. פחדתי לחטוף מכות. ופגשתי מורה מדהים, מיקי דוטן. מעבר לזה שהוא איש קראטה, הוא דן 5 היום בשוטוקן קראטה, איש חינוך למופת, וגרם לי להתאהב באומנות הזאת. בשנות ה-80-90, אם רצית לקדם את החוג, היית עושה הרבה פעמים תצוגות תכלית של קראטה. יוצר קרבות מבוימים. מיקי דוטן ניצל את הנטייה שלי לתיאטרליות, והוא נתן לי ממש הזדמנות לעצב קרבות. בלי לדעת שאני עושה קרבות במה, זה מה שעשיתי. כשהגעתי ללימודי המשחק, נתנו לנו שיעור של קרבות במה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני עושה את זה שנים. עשיתי את זה מגיל כלום. ואז שאלינו את המלט בשנה ב' בבימויה של רותי קאנר, יש קרב בסוף.
קרב הקרב.
הקרב הגדול.
המכריע.
המכריע שנשארת הבמה מלאה גופות כן. וכל הדברים
עם
האלה.
עם לארטס, כן, כן. המלט ללארטס.
לארטס והמלט. וזה התחיל מתרגיל אומנויות לחימה, תרגיל שעובדים בו, sticky hands, זה ידיים דביקות, זה מעין תרגיל מתאיצ'י במקור, שמנסים לגעת בבטן של הפרטנר שלך מבלי לעזוב ידיים. זה מעין תרגיל מאוד, ורותי מאוד אהבה אותו. וזה היה קרב הבמה הראשון לתיאטרון כן. שביימתי. ומאז פשוט עסקתי בקרבות במה גם תוך כדי לימודי המשחק באוניברסיטה. כל פעם שמישהו הרים יד על מישהו בהצגה, הייתי שם.
כן, ומשם זה מתגלגל לאופרה. מה פתאום? למה אופרה? איך? מה מו?
לא מדברים הרבה בבתי ספר למשחק על החור השחור אחרי לימודי המשחק.
כן.
אתה נמצא בעשייה אינסופית, ופתאום נגמר בית הספר.
והחיים מתחילים.
החיים מתחילים, ובלק.
כן.
ומאיפה עכשיו? לא אומרים לי מה לעשות. אתה נמצא כשחקן במעין באוויר, ואז אתה אומר, אני צריך גם להרוויח כסף. פניתי לאופרה, הגשתי קורות חיים כשחקן, כי הייתה אופרה שצריך ניצבים, וכתבתי בה כישורים הנוספים, עבודה עם מסכות, שירה ומעצב קרבות במה. זו השורה האחרונה בקורות החיים, אותיות קטנות. לא התקבלתי גם לאופרה כניצב, שזה חוויה מאוד מאוד לא נעימה לבוגר בית ספר למשחק, וחשבתי שנפרדתי מהאופרה, ופתאום אני מקבל טלפון, יש אופרה. שמתרחשת במערב הפרוע, אופרה של פוצ'יני, הנערה מהמערב, ואתה מתעסק בקרבות במה. הנטייה הפנימית שלי הייתה להגיד, לא, מה פתאום, עשיתי קצת, כפי שלומדים בכל בית פולני, צניעות זה דבר חשוב. במקום זה יצא לי מהפה, בטח, אני עושה את זה הרבה שנים. ולא, יש לנו מעצב קרבות במה, הוא מגיע מאיטליה, הוא צריך עוזר, הוא צריך לעשות אודישנים, בוא תיקח, נראה מה אנחנו צריכים. לקחתי את ה-DVD של האופרה, ופירקתי את הקרב לגורמים, ובניתי את האודישנים, הצטרפתי לאופרה הזאת כניצב, והבנתי גם את עולם האופרה, וגם את ההבדל בין קרבות במל של אופרה, שבמה מאוד גדולה, מאוד רחוקה, לעומת תיאטרון שהוא קטן יותר. חוויה מקסימה, וכך בעצם נפתחה הקריירה,
כן.
מה איך לומר.
והיום אתה מעצב קרבות במה כמעט בכל ההפקות, שבהן יש סצנות קרב בעלילה, אלא שבניגוד לתיאטרון, באמת נוסף אלמנט של שירה, אופראית, תוך כדי לחימה, זה לא פשוט, מדובר במאמץ פיזי נוסף על מאמץ מערכת הנשימה בגלל השירה. איך זה מסתדר ביחד? איך אפשר גם לשיר וגם לנהל דו-קרב?
זה לא תמיד מסתדר ביחד, זה תלוי בזמר. כשאני מעצב קרבות במה, אני בודק גם את היכולות של הזמרים שלי. היה לי סיפור בהפקה איתובה דורה, שאני תכננתי קרב עם חרבות ימי ביניימיות, כבדות, מחזיקים בשתי הידיים, מאמץ גם ככה, ואני בניתי קרב מורכב עם התחמקויות ומעברים והתקפלויות, תוך כדי דואט של שני הזמרים, ואני הייתי בטוח שהנה האופרה בנתה את עצמה מחדש. והגיעו הזמרים, שניהם לא אתלטים, והם שואלים אותי, איך אני יכול לשיר תוך כדי? תתאמנו, תתאמנו, אתם תראו, זה יהיה יותר קל בהמשך. הם התאמנו והתאמנו והתאמנו, והגיעו לחזרה מול מנצח, חזרה ראשונה מול מנצח, אירוע מלחיץ. גם ככה לכל זמר, הם פשוט לא הצליחו לשיר. והקרב הצטמצם והצטמצם והצטמצם, עם דמעות פנימיות שלי, אני רואה את יצירת המופת שלי קורסת אל מול עיניי, וזה הצטמצם לגודל שלו. היום אני פשוט יודע על מה הפוקוס. אם הפוקוס עכשיו הוא על השירה, הקרב לא יהיה מורכב, הוא יהיה מורכב אחר כך. אני אמצא את הפתרון גם בטרובדור. עבדתי עם רקדנים ואקרובטים שהיו בצוות מסביב, והם עשו קרבות מרגשים. קפצו, נפלו, עפו לכל עבר, הכל היה טוב ויפה. אז הזמרים צריכים לשיר.
כן, ואני הבנתי שבהפקה הזאת אפילו הכריזו על שביתה?
כן, הזמרים הגיעו למצב שהם אומרים, אני צריך לשיר. כל פעם שנתתי חרב לזמר, הוא אומר, לא, אני צריך לשיר, אני צריך לשיר. בסופו של דבר, הבהרתי להם שאני לטובתם, זה הכל. ובאמת, זה גם חלק מההתפתחות שלי, כמעצב קרבות במה, לעבוד עם התנגדויות שכאלה.
כן, תראה, המקצוע של האנשים האלה הוא משחק או שירה אומנותית. פתאום הם צריכים להתאמן כמה פעמים בשבוע, עם סיכון לא קטן להיפגע, להיפצע. מפחיד, קשה, אפשר להבין את זה.
כן, אבל קרב נבנה לאט. קודם כל, ממש הדגש הראשון הוא בטיחות. איפה הטווחים שלנו, מה אנחנו לא עושים. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מרגיע את המבצעים. אנחנו עוד לא מכניסים משחק, ואנחנו בונים את הטכניקה לאט לאט, חוזרים להתחלה, ממשיכים להתקדם עוד כמה טכניקות, חוזרים להתחלה.
אז בוא באמת ניכנס אל התהליך שהוא מובנה ומסודר מאוד, מתוכנן לפרטי פרטים, אתה מתחיל בקריאת המחזה.
נכון.
כדי?
כדי להבין את אופי הדמות. אם הדמות שנלחמת היא מזלזלת, תופסת מעצמה, שוויצרית, משהו כזה, אני צריך לראות את זה בקרב. אם הדמות היא מקצוענית, היא מאוד מאוד מסודרת, זה גם כן כשיחה עם הבמאי, אחר כך לענייני הפרשנות, זה חשוב שזה יבוא לידי ביטוי בקרב. מה האופי שלה? מה המעמד שלה? איך היא נלחמת? איך היא מחזיקה את עצמה? זה מאוד מאוד קשור לאיך היא תתנהל במהלך הקרב.
אז אתה קורא את המחזה, וכל מחזה וכל אופרה דורשים התאמה ספציפית להוויה, לעולם, לתקופה, למקום, לדמויות, כמו שאמרת, ולכל אלו יש השלכה ישירה על סוג ואופי הלחימה, על כלי הנשק.
לחלוטין.
ועל הסגנון הבימתי שנבחר, אפילו אמרת לי להיגיון הקרבי, שזה
כן.
אומר מה? מה זה היגיון קרבי?
שמסתכלים על כל מיני כלי נשק ולמה הם התפתחו, עומד מאחורי זה היגיון. הרומאים, לדוגמה, שיטת הלחימה שלהם התבססה על כך שהם פועלים כקבוצה. מחזקת המגן הייתה קשורה לאיך אני מגן על עצמי ועל מי שלידי. ובגלל זה החרב שלהם קצרה, המגן היה מאוד מאוד גדול. קפיצות, ביתות הקפיצה המעופפות של אומנויות הלחימה של המזרח הרחוק, הם נועדו להפיל אנשים מסוסים. זה אומר הרבה על איזה אנשים. קראטה הומצא בבסיסו על ידי איכרים שהתנגדו לכיבוש יפני. זה חלק מההיגיון של איך אני מחזיק את עצמי, איך אני מסווה את עצמי, מה אני רוצה להעביר. וזה גם שיטת הלחימה של הדמות במחזה או באופרה.
הסגנון הקרב הוא תלוי תרבות, היסטוריה, האופי של הדמות, את כל אלו אתה חוקר לעומק,
לחלוטין.
נכון? ממש
מאמרים,
קורה.
מאמרים, הסברים, סרטי תעודה, סרטים תקופתיים. אני רואה הרבה. הדבר המעניין הוא דווקא שאומרים לי, תמציא משהו חדש. שנה שעברה, בחג המחזמר בבת ים, אורי פסטר ביים את צבא שמיים, סיפור שהוא המציא על בלן בבית מרחץ יהודי, שכנגד הפורעים הרוסים, ממציא שיטת לחימה עם הזרדים של הבלנות ומקים צבא יהודי. הייתי צריך להמציא שיטת לחימה של זרדים. חיפשתי, נשענתי על שיטת לחימה פיליפינית עם מקל שנקראת אסקרימה, על התנועות שלה, ואת שיטת הלחימה הרוסית ביססתי היסטורית עם החרב. זו שיטה ישירה הרבה יותר. אז הייתה, נוצרה כאן גישת לחימה מעגלית, עם הזרדים, תנועות עגולות, לעומת שיטת לחימה מאוד מאוד ישירה של חרב, שיטה אירופאית.
והם מלחמו זה מול זה?
זה מול זה.
זאת אומרת, עם כלי נשק שונים.
לחלוטין. זה יוצר תמונה מאוד מעניינת בימתית, של שני סגנונות לחימה שונים, שנפגשים בקרב. זה מאוד מאוד יפה.
ואני הבנתי שהוא גם ביקש ממך איזו בקשה מיוחדת לקשור את זה באיזשהו אופן לשפה העברית.
כן, בשירים הדמות הראשית ימנה את הצבא היהודי לפי א'-ב', וזכרתי אי שם בהיסטוריה ששמעתי על מומחה לאומנויות לחימה, קוריאניות דווקא, שטען שהוא נצר של שושלת לוחמים יהודית, והוא הגיע הזמן ללמד את היהודים בארץ הקודש, הוא אדם דתי, את שיטת אביר, וחיפשתי. והסתכלתי על התנועות שלו, על הקאטות שהוא עושה, שמבוססות על א'-ב'. לא הייתי אומר שחיכיתי, אבל כן קיבלתי השראה מאוד מאוד גדולה ממנו, בגלל החיבור בין האותיות א'-ב' לשיטת לחימה. וזה יוצר תמונה מאוד מאוד מעניינת, בטח בגישת האימון, איך הוא מאמן את הצבא. אני גם חובב היסטוריה, זה פוגש כן. אותי במקום מאוד מאוד כיף.
כן, אז די כיף. ואת כל זה אתה לוקח בחשבון, ומתחיל לכתוב מהלך קרב, נכון?
כן.
ממש. מה זה אומר?
אני כותב ממש במחברת. אני בדרך כלל בוחר צד, במי אני תומך, ואז אני כותב מה הוא עושה, מכאן אני משליך ומבין מה הצד השני עושה, אלא אם כן יש התנגשות, ואז אני כותב את שני הצדדים.
מה אתה כותב?
כותב בגלל? מכה עילית מצד ימין, מבחוץ, פנימה, כל מיני דברים. מי שיקרא את המחברת שלי...
לא יבין
שלי,
כלום.
לא,
אבל אתה יודע מה זה, איך זה מתורגם תנועתית.
לחלוטין. אני גם...
אז זה פרטיטורה כזאת של תנועה.
מעין פרטיטורה של קרבות במה, שרק אני מכיר.
שאתה, בעצם אתה בונה כוריאוגרפיה.
לחלוטין. מסתמך על זוויות של השחקנים, יכולות פיזיות.
אז אתה כותב ממש במחברת מרגע לרגע, איזה תנועה עושים, איפה הם עומדים.
נכון.
איפה הם פוגעים אחד בשני. זה
לחלוטין.
ממש סרטוט?
אני תמיד מסביר לשחקנים שאין אלתורים בקרבות במה. אין אלתורים, והכל הכל מתוכנן בגלל הבטיחות.
כן.
ולכן זה מתוכנן כמעט לחלוטין.
וזה כמובן משתנה כשמדובר במחזה או אופרה ריאליסטיים או מסוגננים.
לחלוטין. אם המחזה הוא דרמטי ריאליסטי, המטרה היא ליצור מתח. קרב מותח צריך להיראות שלא יודעים מה תהיה התוצאה. כמו שהמורה האגדית למשחק נולד שלטון אמרה, מרגע לרגע.
מרגע לרגע.
זה הדגש. בקרב קומי או קרב להצגת ילדים, המנגנון צריך להיות חשוף הרבה פעמים. אני יוצר קרב, אבל או שאני צוחק על המנגנון של קרבות הבמה, חושף אותו. לדוגמה, אם אני יוצר אפקט של סתירה ש... שחקן אחד נותן סתירה לשחקן אחר, והשחקן שחוטף את הסתירה עושה את הרעש ובעזרת כפות הידיים, אני אחשוף את המנגנון הזה.
תגזים אותו.
אני אגזים אותו, אני אראה שמוחים כף, אני לא אסתיר אותו. נניח קרב דרמטי, נקרא לו, ריאליסטי, אני אסווה את הפגיעה, ודאג שהשחקן ישחק את זה כמה שיותר אמין. בקרב קומי, אני אגזים את הפגיעה, אני אסחף איתה כדי להדגיש שהיא לא אמיתית, כדי כן. להוריד את סף החרדה. כן, חשיפת המנגנון זו טכניקה קומית שעובדת המון פעמים.
אז אנחנו מדברים באמת על סגנונות ועל מגוון רחב של כלי נשק, חרבות, סייף, מקלות, התגוששות גוף אל גוף, אגרופים, סתירות, כמו שהזכרת, אקדחים, ועם חרבות אז יש המון סוגים, נכון? חרב קלה וחרב כבדה, חדה יותר או פחות, והן גם מכתיבות קוריאוגרפיה שונה, תנועה אחרת בחלל, וסיפרת לי שאתה גם מבצע בעצמך את כל הפעולות פיזית, לפעמים אפילו תוך כדי הליכה ברחוב.
כן, זה מאוד מביך, מאוד מביך. הקרב קורה בדמיון. אני בכלל מגיב עם, אני יודע, פרצופים, תנועות גוף, שאני רואה קרב, במיוחד קרב שאני מעצב, אני כאילו חי את המזדהה עם השחקנים, חי את הקרב. ופעם תכננתי קרב תוך כדי הליכה ברחוב. תוך כדי תכנון גם זזתי. אין הפרדה בין המוח, בין הדמיון לתנועות הגוף כנראה. ותלמיד שלי ראה אותי באמצע הרחוב, ואני מוצא את עצמי, קולט את המבט שלו, תוך כדי תנועה קרבית. מזל שזה היה עם היד, ומזל שזה היה תנועת חרב, אז המשכתי אותה כאילו לחימום כתף, כאילו נתפסה לי הכתף. בשייקספיר מאוהב בהבימה, אחד השחקנים צילם אותי, ושלח לקבוצת הוואטסאפ של השחקנים, את מעצב קרבות הבמה מתעוות וחוטף אפילפסיה בכיסא תוך כדי קרב, ושהראו לי את הקטע הזה שהיה מצחיק, ללא ספק. אני נראה מאוד מוזר שאני מזדהה עם הקרב, אז בשיתוף פעולה עם כמה שחקנים אחרים, ציינתי שהבמאי, משה קפטן, ביקש שאני אאמן אותו לסצנה קרבית, מדובר בשחקן מבוגר.
את אותו שחקן שצילם
את
אותך.
את אותו שחקן שצילם.
נקמת בו.
נקמתי. חשוב לציין שאין שום דבר בתפקיד שלו שמחייב ענפת נוצה לקרב. זה היה מעניין מאוד, הם שיתפו פעולה, לא הצלחתי להחזיק את זה הרבה זמן, תוך דקה התוודעתי, כן. אבל
אבל בעיקרון אתה, כשאתה רושם את זה במחברת, כמו שאמרת, אתה גם מנסה את זה
לחלוטין,
פיזית.
לחלוטין.
ובודק אם זה באמת עובד ועושה.
עוד פעם, לבד קשה לבדוק אם זה עובד, צריך לראות שחקנים. גם יש שחקנים מיכולות יותר טובות ממני. יצא לי לעבוד עם הקורבט בשם יניב טפר, שהוא עם יכולת פיזית מאוד מאוד גבוהה. כל פעם שרציתי שהוא יבצע משהו משוגע, אמרתי לו, יש לי רעיון, אבל לא תוכל לעשות את זה. הוא יכל, כמובן.
כן.
וזה כיף לעבוד עם אנשים עם יכולות כן. יותר גבוהות משלך פיזיות, כי אתה רואה את התמונה מהצד, והם מאפשרים לזה, לתמונה הזאת, להמריא.
משהו שאתה הוזה בדמיונך משוגע, ויש מישהו שיכול
לחלוטין.
לתרגם את זה ולבצע את זה. אנחנו רק נזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים אנחנו משוחחים על קרבות במה, באופרה ובתיאטרון, באולפן כאן תרבות, מעצב קרבות הבמה, ברק גונן, אני רותי קרן. נוסיף של התוכניות שלנו כולן, וגם לתוכנית הזאת אתם יכולים להאזין באמצעות היישומון שלנו כאן אודי, בהסקטים שעולים אחרי השידור. אז השחקנים או הזמרים מקבלים הוראות לגבי התנועות שירכיבו את מה שאנחנו כצופים נחווה לבסוף כקרב ממשי על הבמה. אתה מתכנן בדמיונך דברים, אבל יש לך במאי, עם הדרישות והתמונה שיש לו בראש, עם הנתונים הפיזיים של השחקנים והזמרים, היכולות, המגבלות, מבנה הגוף, לא כולם הם אקרובטים, וההתאמה בין בני הזוג לקרב, גם זה צריך המון פרמטרים.
קודם כל, הבמאי הוא המנהל של ההצגה, הפקה, ואני קודם כל מדבר איתו. אחר כך אני מנסה ליישם את הרצון שלו עם הרעיונות שלי, עם השחקנים, עם הנתונים שיש לי, המגבלות הפיזיות, ואני עושה את הצורה הכי טובה שיש. יש גם המון המון תרגילים בקרבות שנראים מאוד מסובכים לביצוע, אבל הם מאוד פשוטים. עם השחקן יש לו פחות יכולות, והוא אמור להיות החזק יותר. אני אדאג לנצל את המבנה הגוף שלו, את היכולות שכן יש לו, בכדי להפוך אותו לחזק יותר. אמר פעם פטריק סטיוארט, השחקן, שאלו אותו, איך זה לשחק מלך? מה אתה צריך לעשות כדי לשחק מלך? הוא אמר, אני לא צריך לשחק מלך. אלה שסביבי צריכים לשחק שאני המלך שלהם. אז אותו דבר גם פה. אם השחקן עם יכולות פיזיות פחותות, ומולו עומד שחקן עם יכולות פיזיות גבוהות יותר, אז כל מכה במרכאות של השחקן עם היכולות הפחותות תראה חזקה יותר, בעזרת השחקן עם היכולות הגבוהות יותר, הוא ייפול יותר, הוא יעוף יותר. הרבה פעמים גם מי שצריך לחטוף את המכה בהצגה, הוא זה שצריך לעבוד יותר קשה. הוא זה שמתהפך, הוא זה שעף, הוא זה שקוראים המון המון דברים. כן. השחקן הוא נתון הרבה פעמים. אני לא נמצא באודישנים לשחקנים וקרובות.
גם מן הסתם הם נבחרים בגלל יכולות המשחק שלהם לבצע גם תפקיד מסוים, כאשר החלק של קרב הבמה הוא קטן במחזה. זה לא מה שיקבע אם שחקן ישחק את המלט או לא.
נכון, באופרה דרך אגב זה הרבה יותר חריף, לא רק איזה קול גוון הקול שיש לך, כן. איזה תפקידים כבר עשית. Mm-hmm. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שהסיפור מספר על לוחם אדיר, עם יכולות שאין דברים כאלה, כפי שנאמר, ועומד מולך, אני אקצין, טנק שרמן ששומש לאחרונה ב-1914. ואתה צריך לעבוד עם זה, ואתה כן. עובד עם זה, גם אני מאמן אותם. זה כן. חלק מהעניין, הם משתפרים ביכולותיהם הפיזיות תוך כדי עבודה.
ויש שיתוף פעולה או ששחקנים או זמרים, קשה להם עם זה או אומרים לך, תשמע, אני לא...
המנעד הוא רחב מאוד. יש זמרים כפי שציינו עם השביתה שהייתה לי. ויש שחקנים שאומרים בהפקות מסחריות, הקהל שבא לראות אותי זה פחות מעניין אותו אם אני עומד עם הרגל הזאת קדימה או רגל הזאת קדימה. אני פשוט משכנע אותם שאני לטובתם. אני יכול okay. לשתף שדניאל גל בשייקספיר מאוהב, שחקנית, יש סצנת קרב מאוד גדולה בשייקספיר מאוהב שמנסים לחטוף את המחזה, את רומאו ויוליה. שאלתי אותה מה המגבלות, היא אמרה לי, כמה שיותר, יותר טוב. תנצל, היא הייתה גם רקדנית, וזה כיף. כן. זה כיף ששחקן מתמסר.
נותן את עצמו, כן.
אז באמת השמיים הם
הגבול. וגם צריכה להיות התאמה בין בני הזוג, נכון? זה הרי עבודה משותפת, קרב. כן. במה. זה לא בן אדם שנלחם עם האוויר לבד.
נכון, יש התאמה בין בני הזוג, הם עובדים מאוד מאוד לאט. ברגע שיוצרים את דגשי הבטיחות, עובדים לאט טכנית, ממש, עוד לא מגיעים עוד למשחק, בני הזוג מפתחים ביטחון אחד בשני, ואז אפשר להוסיף את התבלינים, את המשחק, את הבעות הפנים, את השאגות שיש בקרב או אין בקרב, זה כמובן בשיתוף פעולה עם הבמאי והשחקנים.
אז זהו, שאנחנו צריכים לזכור שאת הפעולות האלו, הפיזיות שהן קשות ומסובכות ומסוכנות לכשעצמם, צריך לבצע בסופו של דבר כשאתה בדמות. מקבט איננו המלט, אותלו איננו סר אנדרו אגיצ'יק מן הלילה ה-12, אפרופו לוחמה קומית, שם שייקספיר לקח את הקרב בינו לבין ויולה, מחופשת לממד קומי סרקסטי, שבוודאי גם מכתיב את הסגנון, לכל דמות אפיון משלה שבאה לביטוי באופן בו איתי לכם, רומאו איננו מרקוצ'יו, ובוודאי איננו טיבלט.
הזמנה לדוק רב, חותם בחיים שלי. אבוי, רומאו מסכן. הוא כבר מת. עין שחורה של נקבה לבנה שיספה אותו סופית. שיר אהבה חתך לו את האוזן, מפתח הלב שלו נחצה לחצי מהחץ של הלץ העיוור עם הקשת. זה בן אדם לצאת מול טיבלט? נסיך החתולים. מפקד שמקפד בקפדנות. הוא נלחם כמו זמר, בקצב, נקי ועם רגש. לוקח נשימה, אחת, שתיים, והשלוש בתוך הלב שלך. יודע לשפט כפתור. אומן, אומן, אלוף חד משמעי בדוק רב תלת סטרי. אך, הפסדו שלו בינגו, הקונטרה שלו בובה, והאי שלו, קולרה על הפוזות הפומפוזות האלה. הפלצלי צנים האלה, מסלסלי הביטויים החדשים. חרב חרב זאת, גבר גבר זה, זונה זונה זאת.
ממש מתאר פה קרב במה.
הוא מתאר קרב במה, הוא מתאר במיוחד את סגנון הלחימה של טיבלט. אלוף מסודר, מדויק, שאני קורא את זה כמעצב קרבות במה. אני אומר, הנה, יש לנו פה מאסטר בחרבות. הוא מקיים בצורת הלחימה שלו את הספר המדויק של איך להילחם. לעומתו, רומאו, שמגיע להילחם מולו, ומנצח דרך אגב, פועל במקום מאוד רגשי. לכל אורך
המחזה. כן, הוא אומר שמה ששיסף את גרונו זה העין של יוליה.
לחלוטין. זו הסיבה שאני קורא את המחזה. הנה, שני סגנונות לחימה. אחד מאוד מדויק, מאוד אמיתי, ואחד מאוד רגשי. מאוד מאוד רגשי. דרך אגב, לכל אורך העניין הזה, אם אני מעצב קרבות במה, סתם עכשיו, נניח שאת היית בימאית ואני מגיע אלייך, אני אומר, בוא נערוך את הקרב בין טיבלט לרומאו, כקרב של בן אדם מאוד מאוד מסודר, שכמעט מנצח אותו. אנחנו צריכים שהוא כמעט ינצח אותו. והדבר היחידי שמונע מטיבלט לנצח, זה עצם העובדה שהוא נסער כרגע. הוא איבד את הקול שלו, כי הוא רצח עכשיו מישהו כנראה בפעם הראשונה בחייו, וזהו, זה העניין.
כן, כלי הנשק מכתיבים את סוג הקרב, נכון?
נכון. ככל שהרוח חופשית יותר, ואפשר להשתגע במרכאות, אז גם משתגעים.
כלומר?
כלומר, אני קיבלתי פעם לביים קרב במעין פרשנות מאוד מאוד מודרנית של רומאו ויוליה בן חרב רגילה למגב. אומרים, מי יכול להילחם עם מגב? בואו נראה מה אפשר לעשות עם מגב. אז למגב אפשר לתפוס איתו את הראש של היריב, ואפשר להכניס אותו בצורה מסוימת בין רגלי היריב ולמשוך.
איך הוא הגיע לשם בכלל? לא זוכרת ששוטפים שם רצפות?
לא, זו הייתה פרשנות מאוד מוזרה שיוליה היא מנקה. זה היה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אבל היה קרב.
כן. אז אתה צריך באמת להפגין יצירתיות, מקוריות וידע גדול באומנויות לחימה לא מוכרות, לא שגרתיות, כמו שסיפרת על ההצגה של אורי פסטר עם הזרדים. אנחנו לא כל כך נוגעים בעולם הקולנוע, שם האפקטים והמצלמות והעובדה שזה לא חי על הבמה מול קהל, מאפשרים כמובן אמינות ותעוזה גבוהות יותר. ולמרות זאת שמעתי שהבמאי קובריק בסרט הגדול שלו, ברי לינדון, בסצנת ההיאבקות קרב, דרש שהכל יהיה אמיתי. כל המכות.
במקרים האלו, עוד פעם, יש בימאים ויש בימאים. אני תמיד מקפיד על הבטיחות. אני לא אוהב ששחקנים חוטפים מכות. יש הרבה...
שמעת על זה, אבל...
יש שחקנים, אני יכול להגיד שבמזרח הרחוק, חלק מיוקרה של אנשי פעלולים זה שהם יכולים לספוג מכה. יש שחקנים עם יכולת ספיגה, התאמנו, הם מכירים את עצמם.
לא, אבל כשאני שמעתי שכל המכות האלה בסרט הן אמיתיות, אני לא האמנתי, אמרתי, זה לא יכול להיות. יש שם מכות, מכות.
ועוד פעם, אני אומר, יש דברים שאומרים ויש דברים שקורים באמת, אני לא הייתי שם, אני לא מכיר הרבה שחקנים שמוכנים לחטוף מכה. יש גם הבדל בין תיאטרון, אופרה וסרטים. השחקן יכול להחלים, ניתן לו זמן להחלים, שחקן בתיאטרון צריך להמשיך בהצגה. אם במאי יאמר לי, אני רוצה לראות שחקן חוטף ביתה בראש, אני אגיד לו, יופי, מאחורי התפאורה נסתיר את השחקן, וזה יראה שהוא חוטף ביתה בראש.
כן.
אני תמיד אשמור לשחקנים, אני חושב גם שזה הגיוני, למזלי לא פגשתי בימאים שאומרים, בואו נהרוג את השחקנים. כן, פגשתי בימאים שדרשו ממני לשפר את האמינות של מכה כזו או אחרת, ומצאנו את הפתרון. יש איזו הבנה שזו עבודה, זה מקצוע, והשחקן צריך לחזור הביתה חי.
אז בסרטים אינך לוקח חלק, אבל השתתפת כן בעיצוב קרבות בסדרה...
חצויה, לפני שנים רבות.
סדרת הרפדים כן. לטלוויזיה, ולדרישת הבמאי עיצבת סגנון לחימה שנקרא נמר?
קונג פו נמר הוא שיטה לקונג פו, ללוחמה הסינית קונג פו. יש הרבה זרמים. יש להם זרמים שקשורים לחיות, אחד מהם הוא נמר, זו גישה של קונג פו מאוד מאוד חזקה. הבמאי רצה שאני אדגיש את החייתיות. איך שהוא אמר את החייתיות, אני הבנתי שאני הולך לאזור הזה, לחפש את החיה המתאימה, וחשבתי, מה זה הרפד? זה הניבים, זה הרעב, רוצה לשאוב דם, וזה הזכיר לי הרבה מאוד את הנמר, ולכן יצרנו מעין שיטת לחימה שמבוססת על קונג פו נמר, כדי להדגיש...
באמת צריך להכיר המון המון שיטות, כדי לדעת איזה סוג להתאים למה.
צריך להכיר את המכניקה של הקרב, ואז להכיר הרבה שיטות, ולהבין את ההיגיון הקרבי שעומד...
שוב את ההיגיון הקרבי.
ההיגיון קרבי שעומד מאחוריהן. לכל שיטה יש היגיון קרבי, על פי המקום שבו היא עוצבה.
אז בוא ניכנס כביכול לרגע לאימון שכזה, שמתרחש, כך אני מבינה, לקראת הצגה או אופרה, באופן די אינטנסיבי, נכון? כמה פעמים בשבוע?
תלוי בקרב, אבל כן, זה מתחיל מהדבר הטכני והקר. התנועות שלנו, חוזרים על התנועות ללא משחק. מדברים אותם. אני בועט כאן. אני עושה ככה. לאט לאט מגבירים את הקצב, ובסוף מוסיפים את המשחק. יש גם תחנות שאנחנו יוצרים במהלך הקרב, מהם התחנות האלו. תקלות קורות. חרב נשברת, קרה ביחסים מסוכנים בהבימה שנשברה החרב. פרטנר שלי זיהה קרוב משפחה בקהל, מאוד מתרגש והוא איבד ריכוז. אני יוצר עם השחקנים תחנות, ככה שאם קרתה תקלה, מתקנים את התקלה, חרב ומישהו נכנס, מכניס חרב שקובעים מראש, לא באותו רגע. הוא נכנס, מביא את החרב, או נלקח את חרב אחרת ממקום אחר, וממשיכים מדלגים לתחנה הבאה. הפרטנר שלי לא מרוכז, אני דוחף אותו. עושה לו משהו שהוא לא ייפגע ממנו, אבל אני מחזיר אותו לעניינים. בסוף אני מכניס משחק. אני חייב להגיד שהאידיאל הוא, ואני הרבה פעמים מקפיד על זה, זה להתאמן לפני כל הצגה גם. אם ההצגה נוסעת באולם החדש, אני צריך להתאמן. אני יכול להגיד לך שבתיאטרון הבימה עשו את זה, הם הקפידו על זה עד שההצגה ירדה.
לפני כל הופעה היה אימון, היה חזרות קרב. ובכל זאת, איך נעים עם החרבות באמת בלי להיפצע, בלי לפגוע? איך מציגים את רגע הדקירה?
הפגיעה עצמה היא בזוויות עם הקהל. קודם כל, הקהל רוצה להאמין. הוא בא ליהנות. מעטים מאוד האנשים שבאים לסבול בתיאטרון. ואני מנצל את מיקום הקהל, מיקום השחקנים ביחס לקהל. שם מתבצעת הפגיעה, במקום הנסתר, והקהל משלים...
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, מפנה את השחקן הנפגע במרכאות עם הגב לקהל, מסתיר אותו מאחורי תפורה, את רגע הפגיעה, משתמש בזווית מסוימת. אנחנו מתאמנים על רגע הפגיעה, זה חלק מאוד מאוד מסוכן מבחינה בטיחותית גם, זה משהו שאנחנו מתאמנים עליו המון, אז אני מבצע את זה בזוויות הסתרה.
וגם המגע עם החרבות במהלך הקרב, זה הכל... ידוע מראש, זאת אומרת...
אין אלתורים בקרבות.
הם ממש יודעים, עכשיו אנחנו מנגישים את החרבות זו בזו. נכון. עכשיו אנחנו הולכים אחורה ומרימים את החרב.
זה גם קושי לשחקנים, כי אני משחק זוהם, ואני צריך לתת מכה חזקה, ועדיין המכה צריכה להיות מדודה. דרך אגב, לא רק מבחינה בטיחותית, אלא מבחינת נראות. ברזל בברזל שנותן מכה חזקה מדי, יש מעין ויברציה, רעד כזה שנראה לא מקצועי על הבמה. אז גם את זה עושים בצורה מדודה מאוד מאוד.
וזה כמובן, אתה מדובר על חרבות מסוגים שונים, מה שמוביל גם לתקשורת עם מחלקת האביזרים שאחראית על כלי הנשק, ומה שבטיחותי, ככה אני מבינה, יותר יקר.
יותר יקר, כמובן. יש משפט עתיק, אני עני מדי בשביל לקנות בזול. בקרבות במה זה לחלוטין מוכח. הרבה פעמים שמתפשרים על מחיר החרב, האיכות נמוכה ומשלמים יותר כדי לתקן אותה. חרב זה דבר שנשחק. גם אם אני אקנה את החרב הכי חזקה, הכי טובה, יש לה אזורים חלשים, במיוחד בחיבור בין הלהב לידית האחיזה, שהחרב שם נשברת. בגלל זה רצוי תמיד לקנות חרב עם להבים נוספים. זה תמיד מפתיע את מחלקת האביזרים שצריך חרבות, כי בראש של רובנו קיימת חרב אחת, והיא החרב הסייף האולימפית, והיא לא נכונה. היא נכונה אם אני רוצה להעלות הצגה עם מוסקטרים. לא עם שייקספיר ולא עם ימי הביניים. והשיקול, מה לקנות, מה לייצר, דרך אגב, באופרה לפעמים מייצרים את החרבות או את כלי הנשק. לפני שנים היה את שימשון ודלילה של סנסנס, ויצרו חרבות פלישתיות. קשה להשיג אותם, צריך ליצור.
כן, בשייקספיר מאוהב אני הבנתי ש...
פנו לחברה אמריקאית וקנו, לצערנו החברה התבררה כ... פחות טובה, ושיפצו אותם פה. הבימה השקיעה הרבה מאוד בבטיחות של השחקנים.
תגיד, זה חרבות באמת אמיתיות? זאת אומרת...
לא מושחזות, מותאמות לקרבות במה.
מותאמות לקרבות במה, זה לא חרבות שלוחמים באמת היו יכולים להשתמש בהם.
לא, ממש לא. אפילו בשייקספיר מואב יש בדיחה על זה. במחזה עצמו, ששייקספיר נלחם נגד לורד וסקס, הוא מנסה לדקור אותו עם סכין של קרבות במה. ניצלנו את זה. וסקס מגיב כפצוע קשה, ואז הוא מגלה שהוא לא נפצע בכלל, ואז נחשף המנגנון.
כן. אז זהו, אפרופו המנגנון, אני יכולה לספר לך על תקופת לימודי המשחק שלי באוניברסיטת תל אביב, ואלינו את מרה סעד, שם שיחקתי את שרלוט קורדי, שרוצחת את מרה במהפכה הצרפתית, דוקרת אותו באמבטיה בסכין, הכינו לי סכין מתקפלת, למנוע פגיעה בשחקן, אבל כשחקנית זה מאוד מתסכל. ואני ביקשתי מהבמה לתקופת החזרות, אתה בטח תשתבץ עכשיו, לעבוד עם סכין מטבח גדולה ונוראה אמיתית, כדי להרגיש באמת את הסכין ואת הסכנה, והשחקן שאותו הייתי צריכה לדקור באמת בטח בי, לא ברור לי.
וואה, איזה אמון.
כן, ממש אמון, וזה היה בהחלט, בהחלט מסוכן. גם הייתה סצנה אחרת שהייתי צריכה להצליף בשוט במרכיז דה סאד, וגם שם ביקשתי שוט אמיתי, והכינו לשחקן שריון מאור, כדי שאני אוכל להצליף בו. אז אתה מתמודד עם בקשות או דרישות, ומנגד עם מגבלות של שחקנים או זמרים על הרקע הזה?
אני מתמודד עם רצון אז להרגיש את העניין. היה לי פעם שיחה בהצגה של פיטר פן, שהסברתי לשחקן שהוא צריך לתקוף, לתת את המכה מצידו של השחקן השני, מהצד, ולא לפגוע בו. והוא לא הבין למה. הוא אומר, אבל השחקן עומד מולי. אני אומר לו, נכון, אבל זה קרבות במה. אבל השחקן עומד מול... ממש היה דיאלוג חרשים קצת בעניין הזה, עד שהבהרתי לו, שמתי אותו במקום השחקן. זה מאוד מפחיד, אז עבר לו. יש כל מיני, זה לא אמין, או בוא נעשה את זה יותר אמין, יש כל מיני דברים כאלה. צריך מאוד 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 לזכור במקצוע הזה, שהשחקנים רוצים להיראות הכי טוב, ואתה צריך להזכיר להם שאתה איתם, באותה עגלה, לאותו כיוון.
כן, לא, כי זה קשה, כשאתה מחזיק כלי נשק, אתה באמת רוצה לחוש את זה.
אתה רוצה לקפוץ לתוצאה המשחקית.
אתה נורא רוצה לחוש את זה, כן. ואם זה חרב בכאילו, אז זה קצת...
היא מרגישה די אמיתית, היא כבדה כמו חרב אמיתית. אתה מרגיש שאתה מחזיק כלי נשק.
אבל אתה גם בא לך לפגוע.
בא לך? תתגבר. כן.
הכרנו את הקושי של זמרי האופרה להילחם ולשיר. איך בכלל משתלבים קרבות הבמה עם מוזיקה, שהיא המרכז? עד כמה אתה צריך להיות בתאום, בקשר, לא רק בדון ג'ובאני, המוזיקה מבטאת את הקרב? מה קורה עם דרישות במאי או שחקנים? מה קורה עם מנצחים, אם זה גם גורם שאתה עובד מולו?
אני תמיד מתחשב במוזיקה, אני לא בונה קרב ביחס למוזיקה בתיאטרון, הרבה פעמים אני מבקש שאם מלחינים מוזיקה, אז שילחינו אחרי שהקרב בנוי, ואני כן מבקש שישאירו לשחקנים במוזיקה מרחב תמרון מסוים, אלא אם כן זה חלק מהעניין. בקומדיה לדוגמה, מוזיקה יכולה ללכת מאוד מאוד עם קרב ולתת גשים קומיים, ואז אנחנו מחויבים גם למוזיקה, כמו ריקוד מהבחינה הזאת. אם המוזיקה קיימת, כמו באופרה, אז אני מדייק את הקרב על פי המוזיקה. גם באופרה, גם בקרמן לדוגמה, יש סצנה של מאבק של הסיגררות. יש שם בלגן מאוד גדול, קרמן חתכה את הפנים של מישהי, ויש המולה מאוד מאוד גדולה. המוזיקה היא אווירתית. הקרב עצמו לא נשמע מבחינת עוצמה, מבחינת סאונד. הוא לא מפריע למוזיקה. יש לנו מוזיקה מאוד מאוד חזקה, ובאופרה בכלל אני מנסה לא לדאוג לסאונד, אין צורך. יש לי תזמורת מלאה שנותנת מוזיקה בווליום מאוד גבוה, ואני משתמש בזה גם כדי להסוות. בדון ג'ובאני האחרון שעלו באופרה הישראלית, זה היה קרב על אקדח, הקרב בין דון ג'ובאני לקומנדטורה, אז פחות היה צורך להתחשב בחרבות, בסאונד, אבל בטרובדור יש את זינגרלה, את הנפחים, ובביצוע באופרה רצו שיהיה שם קרב במקום נפחים. זה היה מאוד מאוד קשה לתאם את הקרב לטאץ' טאץ', יש שם ממש סאונד של פטישים, אבל זו המשימה, בזה עומדים.
אתה עובד מול המנצח? אתה זה...
לא
אתה
מול המנצח, נפגש איתו? מול הקלטה. אם המנצח נותן הוראה באופרה, זה מגביל לבמאי הרבה פעמים. עוד פעם, אני עובד מול הבמאי, קיבלנו נתון מהמנצח, אני פונה לבמאי, שואל אותו איך הוא רוצה שזה, הנתון הזה
יתורגם.
יתורגם, ואז
זאת אומרת, לך מתוקן. ישירות אין בעצם מגע עם המנצח.
שלום, שלום.
כן.
הבמאי מבחינתי הוא המנהל שלי.
כן.
דרך אגב, זה יכול להיות שכל הדברים האלה, עם רצון הבמאי והרעיונות שלי, והגענו לדבר מאוד מאוד נפלא עם השחקנים, ויש תוצאה נפלאה בחדר החזרות, ואז קורה הדבר הנפלא והמפחיד ביותר שלי כמעצב קרבות במה, המפגש הראשון עם הבמה. בחדר החזרות יכול להיות משהו איקס, אבל גם בימאים יודעים, וגם שחקנים יודעים, וגם מעצבי קרבות במה יודעים, המפגש עם הבמה יכול לשנות סצנות שלמות, אם לא את ההצגה כולה. זה בעצם סוג של בניית קרב מחדש. זה ניצול הקרב שבנינו עד כה, מבחינת התחנות שלו, מבחינת המקומות, והוספת חלקים חדשים, הורדה של חלקים, שינוי
זוויות. אבל למה
זוויות.
בכלל קורה השינוי הזה? למה פתאום
זוויות,
יש הפתעות?
זוויות, הבמה תמיד מפתיע.
אז
הבמה,
למה לא לעשות את החזרות על הבמה?
כי התפאורה עוד לא מוכנה. ומאוד מאוד פשוט, אתה יכול לנסות באמת כמה שיותר להיות מוכן. תמיד יש הפתעות, אתה מקווה לכמה שפחות. לפעמים אין הפתעות בכלל, הכל טוב ויפה. אבל זה חלק מהנתון, זה חלק מהכיף גם, מהאתגר של לעשות בכלל, ליצור.
ואז אתה מתבקש לבצע שינויים, נכון? קרה לך שאיזה במאי התלהב מהקרב ואפילו ביקש להוסיף.
קרה גם וגם בשייקספיר מאוהב, לקראת סוף תהליך החזרות בחדר החזרות. משה קפטן אמר לי, או, תראה, יש לנו קרב מאוד יפה באמצע, אבל לא ייתכן שיש כל כך הרבה שחקנים מסביב שלא משתפים פעולה. הרי למה הם לא מתערבים? בוא נכניס, בוא נעשה קרב יותר גדול. אז לקחנו את הקרב, ניצלתי את התחנות ואמרתי, אוקיי, פה אנחנו עושים הפסקה, אתה עובר להילחם מולם, אנחנו ננצל אותך, השחקן שנלחם מולך התאושש ממכה שהוא קיבל, ונמשיך את הקרב. וככה הוספנו עוד אלמנטים של קרב, זה מאוד כיף, גם השחקנים מסביב.
כן.
שמתי לב באותו מקרה, מאוד מאוד התרגשו, ומאוד רצו להיות חלק מהקרב, אז הם גם התנדבו והביאו רעיונות משל עצמם, שנלקחו חלק, וזה כיף.
אבל כששחקנים או ניצבים באמת מתחשק להם, אני מבינה שבאופרה של פוצ'יני היה מישהו שככה התחשק לו.
כן.
זה לא, אוקיי, עכשיו
זה
אני...
זה לא כיף. זה לא כיף שזה לא קורה בתיאום מעצב קרבות הבמה.
זה חייב להיות בתיאום.
זה מסוכן מאוד. לי היה באופרה הראשונה של ליה נערה מהמערב, זמר מהמקלה, פשוט החליט שהוא מתערב בקרב ותפס אותי בחולצה. וזה קרב של 10 אנשים שהולכים מכות, אחד עם השני, וכולל תקשורת בין זוגות. זה מאוד מאוד מורכב. במקרה הזה השתמשתי בכישוריי באומנויות לחימה והשתחררתי.
זה קרה בהופעה?
על הבמה, בהופעה.
פתאום?
פתאום. הוא חשב שזה מעניין. וזהו, התחמקתי מהאגרוף והשתחררתי מהאחיזה. במבט זוהם הבהרתי לו שפה זה נגמר, והמשכנו את הקרב. מאז, דרך אגב, הסיפור הזה, בכל פעם שיש מפגש בימתי של קרב ומקלה על הבמה, זה קיים גם בקרמן, זה קיים בהרבה אופרות, אני מבהיר למקלה, אתם לא מתערבים בקרב. יש אנשים שזה המשימה שלהם, זה לא בלתי אפשרי, אני גם מבין למה הם רוצים לשחק מלא.
כן.
והם רואים התרחשות על הבמה, למה אני לא חלק מההתרחשות הזאת? זה בסדר, זה חלק מהתהליך.
אתם מתאמנים הרבה שעות בשבוע, וזה דורש ריכוז גבוה ואחריות, ובכל זאת קורה שיש תקלות. עם כל ה... איזה סוג תקלות למשל?
פציעות.
בכל זאת.
כן, זה קורה. אני היה לי כסטודנט באוניברסיטה בקרב שאני תכננתי, אני לא התכופפתי מספיק, והפרטנר שלי לא העניף את החרב שלו, הוא היה אמור להניף את החרב מעליי, למען ליצור שיסוף באוויר, אני מתכופף וככה הוא מפספס את הפגיעה, תקלה של שנינו, ואני חוטף מכה, ממשיך הלאה, מרגיש שהכל טוב ויפה, ופתאום אני מזהה שאני בוכה מהמצח.
בצבע חושה. אדום.
צבע לא ראיתי, ראיתי שחור, ניגפתי את המצח, ופתאום אני רואה דם מנגב, ממשיך הלאה. אני יכול לספר שב-2004, במחזמר פיטר פן, אמיר פיי גוטמן, זכרו לברכה, שיחק את קפטן הוק, זה היה קרב מאוד מורכב, הוא היה עם חרב, אופר שכטר היה פיטר פן, הוא היה מחובר לריתמה של תעופה מאוד מאוד מורכבת, לא ברור מה קרה שם אם אמיר פיי גוטמן התקרב יותר מדי, או שאחראים על התעופה לא מקמו את אופר שכטר במקור. הוא היה צריך לעשות סלטה באוויר, אופר שכטר, ולפרש את זה כביתה שפוגעת בקפטן הוק. אמיר פיי גוטמן קיבל מכה בפנים מהרגל של אופר שכטר. הוא היה מקצוען לחלוטין, והוא החזיק מעמד עד סוף ההצגה. למזלנו זה היה לקראת סוף ההצגה. אחרי ההצגה הוא הקיא, כנראה סוג של הוא חווה פגיעה, והמשיך את ההצגות מקצוען. אפרופו דון ג'ובאני שהזכרת בתחילת השידור, אז היה שם חלק בקרב שבו דון ג'ובאני אוחז בידו, והקומנדטור מושך את היד. דבר מאוד מאוד פשוט, הסברתי לזמר כמה פעמים את התנועה, אתה לוקח את היד שלך ומעביר אותה ליד המותניים שלך. הזמר או מפחד או מחוסר יכולת פיזית, לא יודע איך, הצליח למשוך את היד שלו ולפגוע לעצמו באף. איך הוא הגיע מהמותניים לאף, אני לא יודע. זה היה מאוד מאוד מצחיק מבחינתי, כי אתה רואה בן אדם שמרביץ לעצמו בחיים האמיתיים. הוא לקח את הפגיעה, שלא הייתה חמורה בכלל, אבל הוא לקח אותה מאוד קשה. מה שהגדיל את האפקט הקומי, הוא רצה קרח, הוא רצה לבדוק את עצמו, זה מאוד מאוד, זה יצר אפקט קומי קשה. החזקתי את עצמי, הצלחתי, הלכתי הצידה, נקרעתי מצחוק.
כן, תשמע, דון ג'ובאני זה טרגי קומדיה, נכון?
לחלוטין.
בסדר, כן, ואתה מדבר על פיטר פן, ההפקה הזאת, אני מבינה, הייתה משמעותית במיוחד עבורך, נכון?
מאוד, היא הייתה ההפקה הראשונה, לא שהייתי עוזר מעצב קרבות במה, אלא מעצב קרבות במה מובהק, זה היה עבודה שלי, למדתי בה המון על תקשורת עם שחקנים, תקשורת עם שחקנים מפורסמים, זה גם עניין.
איזה עניין?
סלב. במיוחד בתחום הילדים, יש לו איזה משהו, פרסונה שהוא לובש, והוא מוצר שהוא מוכר, את הדמות שהוא מגלם בדרך כלל, את ההתנהגות שלו. לפעמים שזה בא להצגה, צריך להתאים את זה להצגה עצמה, ולחלוטין, זה מעין מסע ומתן.
אבל קוראים אימותים, יש שאתה מגיע למצבים של ויכוח, על תפיסה, על דרכי ביצוע, על אימון.
לא ברמה של ויכוח נוקב ושביטה, כמו שציינו באופרה הישראלית.
אל תשכח שהם גם מחזיקים כלי נשק, הם יכולים להיות די מסוכנים.
אני חגורה שחורה בשתי אומנויות לחימה, אני מאומן למקרים האלו. גם קרבות במה, כמו כל תהליך יצירה, הוא מסע ומתן. אני לא מאמין בשיטת דיכוי. אם יש לשחקן מתחיל, או שחקן מפורסם, או שחקן מבוגר, או שחקן צעיר, הצעה, אני מנסה אותה. אם זה מתאים, ניקח. אם זה לא מתאים, אני מסביר למה זה לא מתאים, ואנחנו ממשיכים. מהבחינה הזאת זה היה בית ספר חיובי.
הזכרנו בפתח התוכנית גם שאתה חבר וממייסדי תיאטרון סקפינו, תיאטרון פיזי, פנטומימה, עבודה עם מסכות, והתכוונתי לשאול אותך, בכל זאת למדת משחק, מצאת את עצמך מאחורי הקלעים, אבל במסגרת הזאת של תיאטרון סקפינו, אתה על הבמה, גם בקרבות במה, במופע שאתם בונים כעת, אבל במסכה. כלומר, עדיין מוסתר. איך בכלל נלחמים עם מסכות?
זו שאלה טובה, אנחנו עובדים על זה כרגע. האספקט הבטיחותי הוא מאוד מאוד מורכב, ובגלל זה אנחנו בונים את זה לאט מאוד. בכלל, הבחירה של לשחק מאחורי מסכות זה משהו מאוד מעניין, כאילו חלק רוצה להישאר מאחורי הקלעים, אבל זה גם הכיף. זה גם הכיף של להשתנות, אתה יכול להשתנות הרבה יותר עם מסכות, אפרופו קרבות במה, אתה יכול להביא סגנונות שונים של קרב, באמצעות המסכה לאותו שחקן.
כלומר, אתה צריך יותר להתאים, בגלל שהדמויות מאוד מובחנות במסכות, נכון? אז גם צורת הקרב.
צורת הקרב שלהם. יש כאן כן. מגוון מעניין של קרבות, וגם משחקית, זה מעניין.
כן, אז פתחנו כמובן ברצח הקומונדטור בידי דון ג'ובאני, קרב במה, זה רגע בימתי מאוד קיצוני, נקודת סי דרמטית, עלילתית, רגשית, במיוחד עבור הדמויות, אותו חיבור בין התנועה או תורת הלחימה לתיאטרון או לאופרה. מה עובר עליך כשאתה צופה במה שמתרחש על הבמה? אתה מתרגש, אתה חושש, אתה דרוך?
אני מגיב שזה הכי מביך. כמו שציינתי קודם, אני ממש מגיב עם פרצופים ואביטות וכאילו חלק מהקרב. אני מגיב גם לא טוב שהקרב נראה לא טוב. גם לא קרב שלי, שאני רואה קרבות במה על במה שנתנו לכוריאוגרף במקום למעצב קרבות במה, לעצב את הקרב, זה קצת עושה לי לא טוב.
אבל קרב שאתה הצבת, אתה מגיע לכל הצגה, כל ערב?
לא, אני מגיע להצגות הראשונות.
ואתה מתוח?
וואה.
אתה דואג להם?
אני גם דואג לקהל, כאילו זו הפעם הראשונה. גם עם הפרצופים זה מאוד 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 מביך, אני משתדל להסתתר, להיות בקונטרול, להיות במקומות שלא רואים אותי.
יש רגע מיוחד, בלתי נשכח עבורך, שבאמת הרגשת את המפגש הזה בעוצמה מיוחדת?
אני מרגיש את זה כל הזמן. פיטר פן כהפקה ראשונה, זה הפקה עם קרב המוני על הבמה. זה היה כל כך כיף לראות את זה. איך כל היצירות האלה שעבדנו עליהם אחד-אחד, זוג-זוג בחדר, איך זה מתחבר על הבמה הזו, חוויה גדולה. באופרה, לראות קרב שעבדנו עליו בצורה טכנית על הבמה, משתלב עם המוזיקה, זו חוויה אדירה, ממש, הדופק עולה, זה ממש מותח, למרות שאתה יודע איך זה יסתיים. סתם לדוגמה, זו מעין טכניקה מאוד פשוטה בקרמן, ההפקה האחרונה שעשיתי באופרה, שקרמן נתקרת, זו טכניקה יחסית פשוטה.
נתקרת על הבמה.
על הבמה, טכניקה יחסית פשוטה, למרות שהיא נתקרת על הבמה מול כולם, אבל ממש עבדתי איתה משחקית על איך למות. הרי מאוד קל ליפול לפתטיות במרכאות של המוות המוגזם על הבמה, והמוזיקה מאוד חזקה. דווקא עבדנו על משהו מאוד עדין ומאוד רגוע, למרות הבמה הענקית של האופרה, יש שם מוזיקה שדון ג'וזה מחזיק אותה בידיים, שהיא מתה בידיים שלו, זה קטע שהיה לי, וואו, ממש מרגש, ממש ממש מרגש. וזה מצחיק, כי אנחנו מדברים על מוות ועל אלימות, כן. ודברים נוראים, ואני אומר, יו, איזה יופי היא מתה.
כי זה היה תיאטרון.
זה היה תיאטרון.
ברק גונן, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עיצוב קרבות במה באופרה ובתיאטרון, עם מעצב קרבות הבמה וחבר להקת התיאטרון סקפינו ברק גונן. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני.
לזוהר סדן על הקריאה ולאורי מרקוס על הייעוץ המוזיקלי. אני רותי קרן, מגישה ועורכת מאחורי הקלעים גם בשישי הבא ב-6. שידורים חוזרים בשבת ב-2 ורביעי ב-11 בלילה. וגם כמובן בהסקט באתר כאן תרבות וגם ביישומון, אפליקציית כאן אודי. להתראות. We'll be right back.